בדרשה שמלווה אותי מאז שלימדתי עם בועז עמיחי היקר. הוא היה מקריא לנו את זה כל בוקר. אז כמעט כל ריטריט זה מגיע גם כן. קטע נהדר ורלוונטי מאוד למה שאני אדבר עליו הערב. אינני מכיר בעולם כולו ולו דבר אחד מגושם יותר מתודעה שאינה מאומנת ואינה מטופחת. אכן, תודעה שאינה מאומנת ואינה מטופחת הינה מגושמת מאוד. אינני מכיר בעולם כולו ולו דבר אחד גמיש יותר מתודעה מאומנת ומטופחת. אכן, תודעה מאומנת ומטופחת הינה גמישה ביותר. אינני מכיר בעולם כולו ולו דבר אחד מסוכן יותר, המסב יותר הרס וחורבן, מתודעה שאינה מאומנת ואינה מטופחת. אכן, תודעה שאינה מאומנת ואינה מטופחת הינה מסוכנת מאוד. אינני מכיר בעולם כולו ולו דבר אחד מיטיב יותר, המסב יותר עושר ורווחה, מתודעה מאומנת ומטופחת. אכן, תודעה מאומנת ומטופחת מסבה עושר ורווחה ומותירה את הסבל מאחור. יפה, נכון? זה מה שאנחנו פחות מנסים לעשות פה, זה לאמן את התודעה ולטפח אותה. והדרשה היפה הזאת, זה בעצם כמה דרשות קצרות שמחברים אותן ביחד. שבעצם אומרת לנו משהו מאוד ברור, היא אומרת הרווחה והאושר או ההרס, החורבן והסבל, הם הכל, איפה? בתודעה שלנו. תלוי איך התודעה שלנו. אם היא מטופחת ומאומנת, אם היא לא, היא יכולה להיות או גמישה או לא גמישה. אבל האופציה לתודעה גמישה ולתודעה שיש בה רווחה ואושר אפשרית, אם מתאמנים ומתאמנות. כן, זה לא, אין פה את המושג, מושג שהוא מאוד יפה, אבל הוא לא קיים, בטח לא בטיצ'ינג המוקדם של חסד, שכאילו משהו ייפול עלינו מהשמיים, אלא שיש פה איזושהי דרך, ואם מטפחים, ואם מזינים, ואם זורעים את הזרעים, אז משהו קורה, ומשהו מתרחש, והרגעי חופש יותר ויותר נוכחים, והרווחה יותר ויותר גדלה, ואולי יהיה רגעים שלמים שבאמת יש איזשהו עושר וסיפוק וסביעות רצון. אז שאלה ראשונה ככה לשאול, מה זה תודעה שהיא לא גמישה, לא מטופחת, לא מאומנת? וזה בעצם רפרנס אולי ישיר לאורחים, כן? או למה שלילה הקריאה על המזהמים, שזה עוד מונח כזה של עוד כל מיני אורחי תודעה כאלה ואחרים שהם לא מיטיבים. ובעצם תודעה שהיא לא מאומנת ולא מטופחת, זה תודעה שמה שאנחנו קוראים לו אורחי תודעה, הופכים להיות הרבה פעמים מין דיירים חוזרים ונשנים, שתופסים אחיזה בתודעה, שמערפלים את התפיסה, ושדרכם אנחנו פועלים ופועלות. זה תודעה שהיא לא מאומנת ולא מטופחת. לעומת תודעה מאומנת ומטופחת, שאפשר היה כבר לראות בימים, גם מה שאתם מתארים בפגישות ובקבוצות, זה שעם הימים יש אורחי תודעה, אבל הם פחות ופחות תופסים אחיזה. כן? זה לא שהאורחים לא מופיעים, אלא שהתודעה היא כזו, היא מאומנת ומטופחת באיכויות, שהאורחים האלה הם באמת רק אורחים. כי כשהם לא רק אורחים, הם הופכים להיות מכשולים, שזה המונח שהבודה משתמש בו בעצם. התרגום שלנו אורחים זה מין תרגום מערבי יפה. אבל אני מאוד אוהבת אותו, כי הם באמת אורחים. הם באים והולכים ובאים והולכים. הם הופכים להיות מכשולים, מה שנקרא ניברנה, זו המילה בפאלי, כשלא מזהים אותם, כשלא יודעים איך לעבוד איתם, כשהם שוב תופסים אחיזה ומערפלים את התפיסה. כן? אז הם הופכים להיות באמת מכשולים לבהירות, לחופש, לרווחה. אז העבודה שלנו הייתה הרבה מאוד עד עכשיו בלעבוד בצורה מיומנת בעצם, שזה האימון, והמיומנות עם האורחים השונים האלה, כן? שהם פחות ופחות יגדירו אותנו, פחות ופחות יתפסו אחיזה. ואני רוצה להקריא לכם את הקטע מתוך הדרשות שהבודה מתייחס אל האורחים, אל המכשולים, הוא אומר ככה. ישנם חמישה מכשולים של התודעה, שבגללם התודעה אינה גמישה. קשה לעבוד איתה. היא חסרת בהירות ושברירית. ולכן לא ניתן לייצב את התודעה כך שהמזהמים ייפסקו. ומה הם חמשת המכשולים האורחים? ההשתוקקות לעונג חושי, ההתנגדות, הסלידה, העייפות, הכהות, העצלות, הניתוק, אי שקט, דאגה וספק מעכב. אולם אם התודעה החופשייה מחמשת אורחים אלו, היא גמישה. קל לעבוד איתה, בהירה ויציבה. אז ניתן לייצב ולאסוף אותה באופן הנכון, כך שהמזהמים ייפסקו. בעצם הרבה מאוד מהעבודה שלנו, זה העבודה עם הכוחות הרגשיים האלה, הלכי הרוח, מחשבות, כן, שאנחנו מגדירים אותם בתוך הקטגוריות הגדולות האלה, חמשת האורחים. וככה, זו שאלה גם שעלתה, לפחות בקבוצות שאני פגשתי, בעצם, מה זה המצבי התודעה מול איכויות, אנחנו משתמשים הרבה בכל מיני מונחים של חלק מהאנשים, זה לא לגמרי ברור בכלל מה זה תודעה, מה זה מצב תודעה, כן, זה מין מילים כאלה שבעצם צריך לפעמים להגדיר אותם. אז משהו מאוד מאוד פשוט, בתוך ההבחנה בדרמה, יש לנו מצבי תודעה שהם מיטיבים, ויש לנו מצבי תודעה שהם לא מיטיבים. ומה זה מיטיב ולא מיטיב? מאוד פשוט. מיטיב זה כשיש לי רווחה. כן, שהתודעה שלי, שאני מסתכל על איך החוויה שלי עכשיו, אם יש רווחה, אם יש סיפוק, אם יש תחושה של נינוחות, או ההפך, יש תחושה של קיבוץ ודוקה וסבל. ההבחנה של המיטיב או לא מיטיב היא קשורה לרמת הרווחה שלי, והאופן שבו הם מתנים את הפעולה שלי. כן, יש פה בעצם גם הבחנה אתית. כן, כי האיכויות או המצבי תודעה לא מיטיבים, כשהם תופסים אחיזה בתודעה, סיכוי סביר שהפעולה שלנו, הרבה פעמים, לא בטוח שהיא תהיה אתית, במובן שהיא יכולה להזיק גם לנו וגם לזולת. אתם מתייעת כאן, כן? זאת אומרת, יש פה הבחנה מאוד ברורה לגבי האתיקה, כן? מה בעצם מניע אותנו לפעולה? אנחנו פה בעיקר מדברים על העבודה התודעתית, אבל לא נגמרת הדרך פה, כי העבודה על התודעה משליחה על האופן שאני מדברת, על האופן שאני פועלת, על בחירות החיים שלי. אז מאיפה אני יוצאת, כן? אל הפעולה בעולם, האם התודעה שלי היא אחורה, מלאה בהשתוקקות, בהתנגדות, בסלידה, בפחד, בכעס, בשנאה, בשיפוטיות, או שיש בה בכלל משהו אחר, חמלה ונדיבות וטוב לב. רואים איך זה מתנה לחלוטין, פעולות שונות לחלוטין. על אותה סיטואציה אני אפעל אחרת, תלוי מה מצב התודעה שלי. וכשאומרים שמצב תודעה לא מיטיב, אחד הדרכים להסתכל על זה, זה לראות שכשהמצבי תודעה האלה תופסים אחיזה, האורחים במגוון הרחב שלהם, אז הפרספקטיבה שלנו מאוד מאוד מצטמצמת. אני חושב שאתם מסכימים או מסכימות, כן? כשיש השתוקקות, זה כמעט כמו הסוס ששמים לו את ה... איך זה נקרא הדבר הזה? זה רס... לא, זה מין שוחח כזה על העיניים, וכל מה שאני רואה זה את, 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 את האובייקט של ההשתוקקות. זאת אומרת, אין לי בכלל פרספקטיבה רחבה לראות מה יהיה לרווחה שלי, מה יהיה לרווחתם של אחרים שנמצאים בסביבה. כן, משהו מאוד מאוד ממוקד. אפילו בהשתוקקות, שלפעמים ההשתוקקות עצמה, האובייקט יכול להיות לא מיטיב או לא מיטיב, סתם איזשהו אובייקט, אני לא מדברת על אובייקטים לא מיטיבים, אבל משהו בתנועה לא מאפשר לי לראות פרספקטיבה רחבה. בטח אנחנו יכולים לראות את זה כשהתודעה אחוזה בכעס, נכון? בשיפוטיות, בפחד, בחרדה, באי שקט, כן? משהו מתנה פעולה שיש לה פרספקטיבה הרבה פעמים מאוד צרה ומאוד סובבת סביב עצמי והצרכים שלי ומה אני עכשיו חייבת. יש משהו מאוד 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 מצומצם. אז הזמנה לבדוק, כאילו, אם באמת מה שאני אומרת עכשיו הוא נכון, שכשבתודעה נוכחים הכוחות האלה, מה חוויית המציאות שלי? איך זה מתנה את התפיסה של המציאות? איזה פעולה יוצאת מתוכם? מהדברים הכי קטנים, לעד, באמת, אפילו הדברים הבחירות הכי גדולות בחיים, ברגע מסוים, מה מניע אותי? כן? האם יש שם איזו פרספקטיבה רחבה ובהירות וצלילות, יכולת לראות גם צרכים של אנשים אחרים, או שיש משהו מאוד מאוד מצומצם סביב עצמי? כן? זה, הנה, זה קצת ננסות להגדיר מה זה מיטיב או לא מיטיב, ומה שאנחנו מדברים עליו כאן. דבר נוסף שהוא מתחיל להיות יותר עדין, כן, בהקשר של מין איזה רזולוציה יותר מדיטטיבית, זה שכשהתודעה יש בה השתוקקות, והתנגדות, ואי שקט, והזדהות, ואחיזה, והם לא רק אורח שעלה והמשיך בדרכו, אלא הם תפסו עכשיו, הם כאילו הפרספקטיבה, זה המשקפיים שדרכם אני תופסת כרגע את המציאות שלי, את החוויה שלי, את מה שמתרחש כרגע. דברים שנוכחים בחוויה שלי, אני לא יודעת איך להגיד את זה במילים, כי אין לנו מילה, הופכים להיות דברים, או אני אגיד אירועים, או מגע. אני מנסה למצוא את ה... כן? איזשהו רגע של חוויה של התרחשות, הופכת להיות משהו מוצק, מוגדר ודבר. כמה שאני מצליחה להעביר את עצמי קצת ב... כן? אם למשל, יש לי, עולה בי רגע של פחד, והפחד תופס אחיזה בתודעה, זאת אומרת, יש הזדהות מאוד גדולה עם המחשבות של הפחד, עם התחושה של הפחד. אם נוכח משהו בחוויה שלי, לא משנה אם עולה זיכרון מסוים, או שאני פוגשת איזשהו משהו מבחוץ, הפגישה מתוך מצב התודעה הזה, ממצקת את החוויה, הופכת אותו למשהו מאוד מוצק, מאוד ברור, מאוד מובחן. אתם איתי, נכון? כן? אתן דוגמה, יש לי חוויה של תחושה לא נעימה, שאני מגדירה ככאב, ובתודעה יש התנגדות והיא תפסה אחיזה בתודעה. אם התודעה פוגשת תחושה לא נעימה עם התנגדות, תחושה לא נעימה הופכת להיות כאב נורא חזק. זה הופך להיות דבר נורא משמעותי. מה קורה ברגעים שמשהו ברמת ההתנגדות יתרקח? אותו תחושה לא נעימה, אולי טיפה יותר אמורפית, פחות מוצקה. לא אמרתי שאני לא נעים נעלם, גם זה יכול לקרות. קרה לכם שרגע אחד הרפאתם מהתנגדות לאיזושהי תחושה לא נעימה, ופתאום התחושה עצמה, פתאום היא נעלמה? מעניין. למה היא נעלמה? מעניין לבדוק את זה. כן? אז בעצם מה שאני מנסה להגיד זה כשהתודעה צבועה באורחים הלא מיטיבים, החוויה שלנו נהיית הרבה הרבה יותר מוצקה ויותר מובחנת. נתן עוד דוגמה. חושבים תודעה שיש בה היאחזות ובהלה, כן? ואיזושהי הזדהות עם מחשבה. ואותה, כן, אותה מחשבה מתחילה לעלות, כן, איזשהו זיכרון, שהוא זיכרון אולי מכאיב, ומה שפוגש אותה זה הזדהות מאוד גדולה בתודעה. אותו זיכרון הופך להיות דבר נורא נורא מוצק ואמיתי ונוכח, והוא נשאר, והוא פה, והוא כל הווייתי, נכון? מה קורה שאותו זיכרון עולה כשהתודעה מרווחת ופתוחה ונינוחה? מה קורה לאותו זיכרון? יש חוויה אחרת לחלוטין. מה החוויה שלי? אתם... כן, אני מניחה שלחלקכם, או אולי לכולכם, הייתה את החוויה הזאת במהלך הדרך. כן? בעצם אומר לנו שהחוויה שלנו מתהווה מתוך המפגש עם מצב התודעה שלנו. כן? הדברים הם לא כך, הם בהתאם למצב התודעה שלי. כן? אני, אתם איתי ככה? אתם בסדר? כן? עם הגשם והיום התרגול וכדומה. יש דימוי נורא נורא יפה שאני מאוד אוהבת של איך כשעולים דברים, או כשפוגשים אותי דברים בחוץ, התודעה שלי יכולה לעשות אותם לסימנים מסוגים שונים. מילה סימן, יש בפאלית המילה נימיטה, כן? שהדבר הופך להיות רושם. אז הרושם הזה או הסימן יכול להיות כמו סימן בסלע. זהו, כאילו חרוט כאן, ואני לא יודעת כמה, אני לא יודעת כמה מאות של שנים של מים עד שהסימן הזה אולי ישחק, כן? זה הופך להיות ממש חזק. אותו סימן, אותו רושם, אותה מחשבה, אותו זיכרון, אותו איזשהו אימפוט תחושי כלשהו, אם פוגשים את הודעה שהיא יותר פתוחה, יותר מרווחת, הסימן יכול להיות סימן, נגיד, בחול. נכון? אז כאילו, נכון שעושים עם איזה קרש, כן? ואחרי רגע המים באים והם, כן? אותו דבר, הוא עשה איזשהו רושם, אבל מהר מאוד, משהו מחליק אותו, כן? הדברים עוברים, חולפים. יכול להיות אפילו רגע שסימן כמו של ציפור שעוברת בשמיים, זה לא משאיר שום דבר. נכון? זה גם יכול להיות, כן? משהו, פתאום אנחנו שמים לב שאותה מחשבה שתמיד מייצרת איזשהו קיבוץ ובעלה ופחד, כשהתודעה הייתה מאוד מרווחת, היא כמו הופיעה והמשיכה. היא לא יצרה את אותה חוויית מציאות מצומצמת. אז זה הזמנה להתחיל לראות את זה, כי זה להתחיל, זה איזה אחד מהאינסייטים שאנחנו מנסים להתחיל לראות, התובנות, בעצם איך מתהווה חוויה של סבל, חוויה של מוצקות, חוויה של נפרדות, חוויה של דברים. היא קשורה לאיך אני פוגשת אותם ברגע מסוים. אז זה קצת להתייחס למה שדיברנו די הרבה על העבודה בעצם עם האורחים, להתחיל לראות, כן, את האפקט שלהם על חוויית הרווחה. כן, מה קורה כשהתודעה היא לא מאומנת ולא מטופחת, היא מאוד לא גמישה. היא כל הזמן, יש תחושה שהיא אותו דבר, היא נתפסת באותו אופן. ומהי תודעה גמישה? מה זה תודעה גמישה? שמובילה לאושר ורווחה. אז כבר התייחסנו, אם תודעה שהיא לא גמישה, היא תודעה שבה המצבי תודעה לא מיטיבים, תופסים אחיזה, אז תודעה גמישה ומרווחת היא תודעה שיש בה איכויות אחרות, של תשומת לב, וסקרנות, ופתיחות, וחמלה, וידידות, נכון? ונינוחות, ורוגע, כן? זה תודעה שהיא אחרת. יש הרגע שבה האיכויות האלה נוכחות, הוא רגע של הרבה פעמים של נינוחות, נינוחות עם עצמי, נינוחות עם החוויה, למרות שהחוויה שוב לא חייבת להיות נעימה. נעים זה לא, לא נעים זה לא בעיה. זה מתחיל להיות לנו בעיה כשזה פוגש תודעה מקובצת. כשהתודעה מרווחת, הלא נעים הוא פשוט לא נעים. ולא משנה כרגע אם זה לא נעים פיזי או לא נעים מנטלי, זה לא כל כך משנה. אז אנחנו מתחילים לשים לב שכשהתודעה לא גמישה, כשיש בה אחזות ובהצמדות והזדהות, יש בה הרבה יותר דוקה, הרבה יותר סבל. וכשיש פחות אחזות, פחות הזדהות, פחות התפסות, פחות התקבעות, יש גם פחות עצמי מצומצם ויש יותר חופש. נכון? אתם איתי ככה? הספקטרום הזה? אנחנו נעים בו, בטח ראינו את זה אלף פעמים את התנועה הזאת שאנחנו נעים במהלך היום. יש פחות היאחזות, יש יותר רווחה. פחות לקיחת בעלות, יותר נינוחות. ואז יש יותר ויותר רגעים של רווחה ואושר שהם לא קשורים למשהו מבחוץ. הם קשורים למצב התודעה שלי. יש לנו תחושה שההשתוקקות הרי לעונג חושי באה מאיזושהי תפיסה, שבודה קורא לה תפיסה מסולפת. היא אומרת, האושר שלי יגיע אם אני אשיג משהו. אז אני משיגה משהו, ואחרי כמה זמן קצת נמאס לי, ואני רוצה מה? להשיג את העונג הבא, ואת העונג הבא, ואת העונג הבא. כן, זה לא רווחה אמיתית. אבל התנועה שבאיזשהו מקום שומטת, צריך כל הזמן להשיג, כל הזמן לתפוס, כל הזמן לקחת בעלות, מתחילה לייצר איזשהו רווחה וסיפוק שהם לא קשורים לבחוץ, הם לחלוטין באים מבפנים. יש איזשהו קטע של מורה זן אמריקאי שנקרא עזרא ביידה, שאומר כך, תרגום של מישהי בשם רון המשיח. יש סוג אחר של רווחה ואושר שהולך מעבר לאושר האישי. זה שלא מבוסס על נטיות אישיות או על תנאים חיצוניים חולפים. זו החוויה העמוקה יותר, הכנה יותר של שביעות רצון אמיתית. של לחיות באופן בסיסי בשלום עם החיים כפי שהם. לא להיות קשור יותר לדרישה שלנו שהחיים יהיו בדרך מסוימת. אושר עמוק יותר זה של שלווה נפשית, הוא המצב הטבעי של הקיום שלנו. כשהחשיבה והרגשות המרוכזים בעצמי כבר לא מפריעים, במובן הזה, למרות שלחוויה הזו של רווחה ואושר אין גורם חיצוני, ניתן עדיין לטפחה באמצעות עבודה עם כל הדברים שחוסמים את התרחשותה הטבעית. אנחנו יכולים לומר שאושר אמיתי הוא יותר אודות היותך נוכח, היותך ער, היותך פתוח, מאשר אודות היותך מאושר במובן ההוליוודי של היותך עליז ושמח. זה קצת מכוון, כבר אפילו זה עלה בקבוצות, לאיזה סוג של סיפוק וסביעות רצון. זה לא חייב להיות הסוג הזה שמוצג לנו לפעמים בסרטים, זה, יש לזה טעם אחר, כן? משהו אחר. ומה שמעניין פה, זה אחד הדברים שתפס אותי כשקראתי את הקטע, זה שהוא אמר, ניתן עדיין לטפחה את אותו סוג, או לטפח את אותו סוג של סביעות רצון, באמצעות עבודה עם כל הדברים שחוסמים את התרחשותה הטבעית. שאלה בעצם האורחים. בעצם אפשר לראות איך עבודה מיומנת עם אורחי התודעה לא מיטיבים, מאפשרת לשמחה ולסיפוק ולסביעות הרצון שנמצאת שם, פשוט להופיע. כן? כשמשהו מונח, אז פתאום זה מופיע. לא צריך כאילו הרבה פעמים אפילו לטפח את זה, למרות שיש דרכים ונדבר על זה, לטפח גם את זה. יש משהו עם התנועה שיודעת להניח לאורחים, והדבר הזה מופיע באופן טבעי. ולדעתי, כמעט כולנו, לא כולנו חווינו רגע כזה. תעננו לי, כן? שפתאום שמנו לב שכשמשהו הוסר, פתאום היה, וואי, איזה סיפוק. והכרת תודה באופן טבעי, משהו פתאום יצא. אז אם בתחילת הריטריט בעיקר עבודה שלנו עם האורחים, יש לנו המון 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 רגעים שהאורחים נמצאים וצריך ככה לזהות אותם ולדעת להתרווח ולהרפות, כן, ובכל האמצעים השונים שאנחנו מכירים ומכירות. אחרי כמה ימים, אני מניחה, אנחנו כבר ביום רביעי, יום רביעי, נכון? יום רביעי בערב, יש יותר ויותר אולי רגעים שהאורחים לא נוכחים. נכון? כן, תעננו לי כזה, נכון? רגעים. אמרתי רגעים. כן, זה רגעים, בוא נשאיר את זה ברגעים, כן? אולי כמה רגעים ברצף, אז זה נהיה זה, אבל פתאום שמים לב שיש פתאום רגע של הכרת תודה. ופתאום אין השתוקקות. פתאום אין סלידה ממשהו, ההתנגדות. פתאום אין אי שקט, כן? נכון? אז אני מניחה שזה היום הזה שמתחילים יותר ויותר לראות את הרגעים האלה. ואחד הדברים המשמעותיים בעיניי שהבודה מכוון אליהם בהתייחסות לעבודה עם שני סוגי מצבי התודעה האלה, זה אומר שהיכולת לזהות את הרגעים שבהם אין אורחים, אתם עוקבים אחריי, זה חשוב, לזהות את הרגע שאין אורחים, לא שיש אורחים, שאין אורחים, והשהייה ברגעים האלה, כן, שזיהינו שאין אורחים, עוזרת לנו לטפח את הרגעים האלה. כן? זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי זה בעצם הזיהוי של רגע של סיפוק, וההתרווחות רגע בתחושת הסיפוק, מאפשרת לתודעה להכיר בצורה אינטימית את הסיפוק, ובכך לעזור לה לשמוט יותר בקלות את אי הסיפוק אחר כך. נכון? הוא מצביע על זה משהו, זה הצבעה מאוד מאוד חשובה, כי לילה הזכירה כמה פעמים, אני עוד תכנס לזה, תעניין לזה של, איך קראת לזה, negative bias באנגלית, כן? הנטייה לשלילי, הנטייה לראות את מה שקשה, יש לנו נטייה לראות בעיקר את האורחים, ופחות את הרגעים שהאורחים אינם. לא רק בריטריט אין אורחים, יש הרבה רגעים ביום יום שאין אורחים. גם מי שלא מתרגל שום תרגול כלשהו של מודעות, יש רגעים שאין אורחים. אגב, אג'ן בודדסה אומר שאם לא היה את הרגעים האלה, כולנו היינו משתגעים. כך הוא אומר, אפילו לא קשור לתרגול. כאילו התודעה חייבת רגעים של חופש מהאורחים האלה, כדי שהיא תשמור על שפיות, כן? אז הרגעים האלה קיימים anyway, ובתוך תרגול שיודע להניח את האורחים, הם קיימים עוד יותר. אבל התרגול עכשיו, אני רוצה ככה להפנות את תשומת הלב שלנו, להתחיל לזהות יותר ויותר את הרגעים שבהם האורחים אינם. זה אומר פחות כמובן לשים לב מתי יש לי התנגדות, מתי יש לי סלידה, כן? שאני אשים לב לזה, אלא אני גם מתחילה להתכוונן לשים לב מתי אין התנגדות, מתי אין אי שקט, מתי התודעה חופשייה משתוקקות. כן? אז יש בה משהו אחר. מה קורה כשאין את זה? מה יש אז? כן? ואחד הניסוחים היפים, אני אקריא לכם עוד דרשה, אתם מקבלים הרבה דרשות בריטריט הזה, אז זה טוב. כמעט ריטריט סוטות. הוא אומר ככה, הבודה. כשאין השתוקקות, התודעה חופשייה וריקה מחמדנות ותאווה, וכך היא מתוהרת מההשתוקקות. כשהתודעה חופשייה וריקה מסלידה והתנגדות, חמלה כלפי כל היצורים החיים נוכחת, וכך היא מתוהרת מסלידה והתנגדות. כשהתודעה חופשייה וריקה מקהות, עייפות ועצלות, נוכחת תפיסה צלולה, תשומת לב והבחנה מלאה, וכך היא מתוהרת מקהות, עייפות ועצלות. כשהתודעה חופשייה וריקה מאי שקט ודאגה, התודעה שלווה ולא מוטרדת, וכך היא מתוהרת מאי שקט ודאגה. כשהתודעה חופשייה וריקה מספק, היא אינה מבולבלת ביחס למצבי תודעה מיטיבים, וכך היא מתוהרת מהספק. זה נורא יפה. זה אומר, כשהרגעים האלה שהאורחים השונים אינם, אם נשים לב נראה שיש משהו מאוד מיטיב אחר. כן? יכול להיות לדין הוא אחר. ועצם הזיהוי והשהייה עוזרת לתודעה להיטהר. כן? זו מילה מאוד יפה שנקראת פריסודי. כן? בעברית המילה טיהור, מיד אנחנו שומעים על נאצים. זה אצלי, עם ניצולי השואה שיושבים מאחוריי, מהמשפחה, המילה טיהור, אין לי ברירה כי אין לנו מילה אחרת להגיד purification. זו מילה, אין לנו, כן? תתעולה לי, חנות ריכוז. אז זה לא. המילה הזאת פריסודי זה שהתודעה נהיית טהורה, יפה, מזוכחת. מזוכחת, כן, מזוכחת, הנה מילה. אולי צריך להחליף את זה. אז הנה נעלמו הנאצים מרגע אחד. אז יש פה הצבעה מאוד משמעותית, שזה הזמנה לכם לבדוק את זה, כן? האם באמת כשאני יותר ויותר מזהה את הרגעים של הסיפוק, של הידידות, של הפתיחות, של השקט, ואני שוהה בתוכם, האם זה עוזר לתודעה להזדקך, כן? להיות יותר ויותר, יותר ויותר מכירה אופן היות אחר בעולם. ופעמים שאנחנו לא מכירים את זה, נראה לנו שהדרך היחידה להיות היא בחמדנות ותאווה וכעס והתנגדות ושיפוט. וככל שיותר ויותר אנחנו שמים לב בתודעה שלנו, לא בדיבור על היכול להיות להיות שלווים, אלא רגע של שלווה אצלי, ורגע שאין בו השתוקקות, ורגע שאין בו דאגה, כן? אז התודעה לומדת באופן קרוב ואינטימי שבאמת יש את המצב הזה, שהוא פה, הוא זמין, כן? משהו הוא שר, משהו ננטש, משהו נעלם, משהו התפוגג, ואני מכירה מקרוב, וככל שאני מכירה את זה יותר מקרוב, יותר קל לי לזהות את זה בפעם הבאה, וככה אני מזהה את זה יותר ויותר. אתם זוכרים את מה הסתי? סתי פניה? פניה וימותי? הרבה רגעים עכשיו, לא של אורחים, אלא הרבה הרבה רגעים של זיהוי רגעים כאלה, מאפשר לנו יותר ויותר לזהות אותם בחוויה היומיומית שלנו גם. כן? פה יש לנו הזדמנות ממש, שוב, אחרי רגע אחרי רגע, לשים לב. אבל כאן זה יעזור לנו גם בבית, לשים לב, אוי, בעצם עכשיו אין בכלל השתוקקות, יש איזה סיפוק ורווחה לרגע, ועצם זה אני יכולה להתרווח בתוך זה. Okay. אז יש לנו פה בעצם שני תרגולים שאנחנו בעצם עובדים איתם באיזשהו אופן במקביל. אחד זה הזיהוי של מה שחוסם בעצם את הראייה הצלולה, כן? זיהוי של מה שתפס אחיזה, היכולת לראות אותו, לחוש אותו, אם אפשר לשמוט, לרקח, להתרווח חזרה בגוף. והתרגול השני זה להתחיל לזהות את הרגעים שאין את האורחים האלה, ובזה להתרווח, אוקיי? יש פה את, עכשיו אנחנו מתחילים לנוע, גם להתחיל לשים לב, לשים לב לזה, שזה בעצם בתוך הדרשה על הסתי פתנה, כן, הסתי פתנה סוטה, זה בעצם התרגול של המוקד האחרון. אנחנו לאט לאט עוברים. דיברנו, בעצם דיברנו על כולם. גוף, זה המוקד הראשון, הוודנה שדיברנו היום, כן, הפילינגטון זה המוקד השני, התודעה, כן, להתחיל לשים לב המצב התודעה, שגם זה כולל את האורחים, זה השלישי, והרביעי ממש מונה את האורחים, ומונה את האיכויות היפות, כן, ממש שם אותם כמפה, הוא אומר, אוקיי, אז התחלנו, אנחנו התחלנו, פתחנו בעצם את כל המרחב של מוקדי תשומת הלב. אז איזה רשימות של מצבי תודעה יפים יש, כן? אז אני אקריא לכם שתי רשימות, אחת מופיעה בדרשה הזאת, בסתי פתנה סוטה, ואחת בהרבה דרשות אחרות. אז תעצמו עיניים ותקשיבו לאיכויות, כי בעצם התרגול שלנו להתחיל לזהות, לא רק להתאמן בהם, אנחנו מתאמנים בהם מהיום הראשון, אלא גם להתחיל לזהות. אז ככה אני אקריא שתי רשימות. אז הרשימה הראשונה נקראת בוג'נגה, שזה בעצם בודי ואנגה. אנגה זה איבר, יד זה אנגה, רגל זה אנגה, ובודי, אתם שומעים, זה כמו בודה, זה ההתעוררות. זה בעצם עברי ההתעוררות, זה המילה בוג'נגה. אז הרשימה היא של תשומת לב, הסתי, תשומת לב המשחררת, הקשב המשחרר. הסקרנות, העניין, החקירה של החוויה, הדמה ויצ'יה. החיוניות, האנרגיה, אנרגי, הרבה פעמים מתרגמים באנגלית. המילה חיוניות היא מאוד יפה, ויריה. השמחה, ג'וי, פיטי. הרוגע, גם רוגע פיזי, הבודה אומר, גם רוגע מנטלי, פסדי. הסמאדי, שזה התודעה שהיא לא מוסחת, שהיא אחד עם הדברים. והיציבות או האיזון הנפשי. האופקה. זה רשימת הבוג'נגה, העברי ההתעוררות, awakening factors. הרשימה הנוספת היא הרשימה של הברמה ויהרה, של המשכנים השמימיים, כן, התודעה היפה, שכוללת את המטה, נוכחת פה מתחילת הדרך, גם בתוך תרגול פורמלי בערב, הידידות, הטוב לב, ההתכוונות האוהבת, האיכות של החמלה, כן? כשהמתה פוגשת סבל, היא הופכת בעצם להיות חמלה, כן? הרצון לסייע, לעזור, כן? הלב שפוגש לב אחר ורוצה לסייע. הפרגון, כן? הפרגון לעצמנו, הפרגון לאחרים, אחרות. ועוד פעם הוא פקע, היציבות, האיזון. כן? אז אני שמה את, את שתי הרשימות האלה, כי בעצם אלה האיכויות שאנחנו רוצים ורוצות להתחיל לשים לב כשהן נוכחות. כן? מתי אני מזהה שבעצם, עכשיו יש רגע של מתה. עכשיו יש רגע של פרגון, פתאום ככה ישבתי ומישהו ישב כזה באיזו ישיבת בודה כזאת, לא בטוח מה קורה שם, רק שתדעו. זה, לפעמים שואלים אותי, אז מה את מחייכת שאני יושבת? אז אני אומרת, אני מחייכת על האורחים. אמרתי, נכון, כן. לפעמים אני מחייכת לשמחה, לפעמים אני מחייכת לאורחים. אז רגע של פרגון כזה, שמישהו יושב, ואולי נראה לנו שיש שם איזה רגע של שלווה, ועולה פתאום רגע של פרגון, אז לשים לב לפרגון, כי את יודעת מיד עוברת לזה משהו אחר, כן? אז ככה, הרשימה הזאת שתנוע לנו, לא חייבים עכשיו לזכור, אנחנו נשים את, אפילו את הרשימה, אבל ככה, אתם רואים את הרוח של הדברים. אז אני רוצה לפני שאני נשים דגש על שבעת עברי ההתעוררות, וגם מחר ניקח אותם יותר לתוך התרגול, להגיד כמה מילים על, על אברהם אביהר, על הרשימה היפה הזאת, על המתה, על החמלה, על הפרגון, על היציבות, ולהגיד שבעצם אלה איכויות שמשנות את הפרספקטיבה שלנו, כן? הן מאפשרות לנו לראות באופן אחר, כן? בתוך תרגול, כשאני מחליטה, במקום להתבונן בכעס על משהו, או בשיפוטיות, ואני אומרת לעצמי, רגע, אולי אני אביא קצת מתה. אני חושב שהרבה מי שכבר הולך בדרך, זה תרגול כל כך משמעותי. זה בעצם אני עושה איזשהו שינוי יזום, כן? במקום להסתכל מהכיוון הלא מיטיב, אני אומרת לעצמי, רגע, אולי יש לי אופציה אחרת, כן? התודעה יכולה להיות גמישה. אם אי אפשר היה לעשות את זה, אז הבודה לא היה אומר שהתודעה היא גמישה. היא גמישה. היא יכולה להיות כך, והיא יכולה להיות כך. ככל שאנחנו יותר מתאמנות ומתאמנים בתנועה הזאת שעושה שינוי מטיב, היא יותר ויותר גמישה, ואפשר לשחק איתה, להחליט אם אני רוצה להביא עכשיו פרגון, אם אני רוצה להביא עכשיו מטה, אם אני רוצה עכשיו להביא סקרנות, כן? יש פה איזושהי תנועה שמשנה את העמדה המנטלית שלנו כלפי החוויה. אז אני רוצה להציע לכם שוב מה שאמרתי קודם, כשאתם עושים מין איזה שינוי שמזכיר לכם איזושהי ככה תנועה שעושה רגע, אולי אני אביא איזו ידידות לתוך הרגע, כן? אולי אני אביא איזשהו רגע של הכרת תודה אל, אל, אל מה שנוכח כרגע, איך זה משנה את חוויית המציאות שלי? איך זה משנה? איך מרגע אחד של, רגע אחד של מצב תודעה שמתהפך, אפילו אם אני עושה את זה באופן יזום, אני מזכירה לעצמי, ואני מזכירה לעצמי את האיכות של ידידות, מה קורה לחוויית המציאות שלי? וזה דבר מאוד מעניין, כי הרי התודעה היא לא דבר. היא רצף של רגעים. כן? טוב, אני לא אגיד התודעה היא לא דבר, כי אנחנו לא יודעים מה היא התודעה. שאלה גדולה בפילוסופיה, אבל מבחינתי התודעה היא לא דבר. היא בעצם רצף של הרבה מאוד רגעים. ובתוך מין הבנה כזאת של התודעה, רגע אחד של שינוי כזה, יכול לשנות את כל הרצף אחר כך. נכון? תחשבו, כאילו פשוט, ואם אני, יש רגע אחד, ואני זוכרת רגע אחר כך עוד להישאר עם המטה, ועוד עם המטה, אחרי כמה רגעים אני רואה שבעצם כל העמדה שלי השתנתה, וכל החוויה שלי השתנתה, נכון? אתם איתי? זה כאילו, אם היא לא הייתה רצף, אי אפשר לעשות את השינויים האלה. כן? יש לנו כל רגע, אמרתי בשיחה הראשונה, שכל רגע וכל חוויה הזדמנות לחופש. כי כל רגע אנחנו יכולים לעשות שינוי בעמדה המנטלית שלנו. כן? לשחרר משהו, לשנות את הפרספקטיבה, להביא איזשהו איכות, וכל הרצף יכול להשתנות. כן? לפעמים זה קשה, לפעמים זה לרגע אחד וזה חוזר, ואתה צריך להביא עוד רגע וזה חוזר. אבל לאט לאט עם האימון, כן? יותר ויותר יכול להיות איזה שינוי של כל הרצף. זה מאוד מאוד חשוב, ה-reconditioning הזה, כן? ההתנייה מחדש שאנחנו עושים של התודעה. זה ככה רק להגיד משהו על תרגול שהוא יזום יותר. כן, שבו אנחנו ממש מזכירים לעצמנו את האיכות של מתה, כמו בערב, כן, שהרבה פעמים יש הרבה רגעים של קיבוץ והתנגדות, ואז אני אומרת לעצמי, לא, אני עושה איזה שינוי ברצף התודעתי הזה, כי זה לא תודעה התנגדות. יש רגעי התנגדות אחד אחרי השני, כי אנחנו ממשיכים להזין אותם. אם אני עושה, מזכירה לעצמי, הלוואי שאני אהיה חופשייה. רגע אחד, עדיין יכול להיות שם התנגדות, אבל אני מתחילה לעשות איזשהו שינוי שלאט לאט יכול לשנות את כל הרצף. כן, זה יכול לקחת הרבה זמן. אבל לפחות אנחנו, יש לנו איזשהו אמון שהדבר הזה יכול להשתנות, שיש בתודעה את הגמישות הזו. אנחנו יודעים שתודעה, אנחנו יודעים שהמוח גמיש, והוא גמיש עד גיל מאוד מאוחר, פעם חשבו שמגיל מסוים יש רק ירידה, והיום יודעים שזה לא נכון, שגם מגיל מבוגר, זה לכל האנשים היותר מבוגרים, כאלה שחצו את גיל 40, היום אני שיחה עם אביגי. אחרי גיל 40, הכל יותר יותר. אז, ויש כאן אנשים עוד יותר מבוגרים, אז שהמוח הוא גמיש, ואפשר לעשות את השינויים האלה. אז ככה זה ככה, רק אוף טופיק על הנושא המאוד גדול הזה. מה שאני רוצה עכשיו, זה בעצם לתאר לנו את שבעת העברי התעוררות, תוך משהו יותר חווייתי, כדי שיהיה לנו יותר, יותר תחושה של מה זה האיכויות האלה, כן? לפעמים הם, מי שמתרגל כבר הרבה זמן, יכול להיות שמאוד מכיר אותם, מי שיותר חדש, אז יכול להיות שאנחנו לא קראנו לזה ככה, ואנחנו, אם לא נתנו שם, הרבה פעמים אני לא יודעת שזה זה, שזה דבר נורא מעניין, נכון? אנשים נותנים, כן, הייתי בסדנת NVC, היא נתנה לנו המון 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 רגשות והלכי רוח, ואני תופסת עצמי בתור יחסית בן אדם שיש לו איזה זיהוי מסוים ש... ורק כשקראתי את הרשימה, פתאום יכולתי לזהות דברים שעד שלא נתנו להם שם, פתאום לא ידעתי שזו החוויה שלי כרגע. אז זה מאוד מעניין, שהרבה פעמים צריך לתת לנו, לכן מפות כאלה הן חשובות, כי הן בעצם נותנות לנו שמות שנוכל לזהות בתוך חוויה, שלפעמים היא קצת לא מעורפלת ולא ברורה. כן, אז זה בעיניי החשיבות של... אז תראו שאתם מוצאים ככה תנוחה נוחה, שאפשר לעצום עיניים, ופשוט להקשיב... לאיכויות בעצם, למה הן מתכוונות? כל איכות אפשר לדבר עליה המון, אבל אני רק ככה אגיד כמה מילים על כל אחת. אז אם אפשר ככה למצוא תנוחה, לעצום עיניים, אם צריך רגע להרפות כתפיים וצוואר, ובזמן שאני אומרת כל אחת מהבוג'נגה, כל אחת מאיכויות, האיכויות המעוררות, תראו אולי אפילו עכשיו זה נוכח. בעצם זה שמנכיחים איכות מסוימת, יכול להיות שפתאום אפשר לראות שהיא נוכחת. אז האיכות הראשונה שהיא בעצם הבסיס לכל התרגול שלנו, זו האיכות של סאטי, של תשומת לב. פשוט תשומת לב למה קורה עכשיו. מה קורה בגוף, מה קורה בלב, מה קורה בתודעה. היכולת להיות במפגש עם החוויה כפי שהיא נוכחת בשבילנו עכשיו. כשיש תשומת לב כזו שהיא במגע עם התחושות, הרגשות, הלך הרוח, צלילים, אולי ריחות, אולי טעם. זה שיש את המגע המתעניין, הלא שיפוטי, האיכות הזאת של סאטי, אז עליה יכולה להיבנות האיכות של הסקרנות. איך זה עכשיו? איזה תחושה יש לי בגוף עכשיו? אולי יש איזו תחושה דומיננטית, איך היא? מה המרקם שלה? מה העוצמה שלה? ואם אני שמה לב למגע של האוזן עם צליל, אז איך זה מרגיש לשמוע את הגשם? שעל תשומת הלב יש מין איזה מבט כזה שהוא ממש סקרני. What is it? התעניינות בחוויה. וההתעניינות הזאת שככה ממש מסתקרנת להבין איך זה עכשיו. לא הסיפור, לא המחשבה על, אלא איך החוויה שלי עכשיו. הסקרנות עצמה יכולה לעורר חיוניות. הרבה פעמים הכבדות והכהות, האורח הזה, הוא כי אני לא מתעניינת, כי הכל נראה לי סתם, אני לא מעניין. אז הסקרנות הזאת, אולי עכשיו, זה שאני מסתקרנת, איך הנשימה שלי עכשיו? אז מתעוררת החיוניות. ממש איזו אנרגיה כזאת. וחיוניות שבאה מתוך סקרנות, שבאה מתוך תשומת לב, החיוניות יכולה להפוך גם לשמחה. יכול להיות שמחה מאוד עדינה. לא זה... יכול להיות גם מאוד גדול, יכול להיות מאוד עדין. אז החיוניות שבאה מתוך סקרנות, הופכת להיות איזושהי שמחה. לשביעות רצון. זה מין שמחה כזאת מעצם המגע, המתעניין. מזה שאני לא מחזיקה או לא הודפת, אלא ממש מתעניינת. איך זה? מופיעה חיוניות ומופיעה שמחה. מתוך התרגול, מתוך ההתבוננות. איך אפשר לחוש עכשיו? שמחה כזאת אולי, שמחת ההתבוננות, שמחת התשומת לב, שמחת הסקרנות. יכולים לשים לב הרבה פעמים כשהחיוניות הופכת להיות מין איזה שמחה או איזשהו סיפוק, איך זה יכול להופיע, להוביל לרוגע. מרוגע של הגוף, לרוגע של הלב, לרוגע של התודעה. אני לא צריכה שום דבר. הכל פה בתוך התודעה שמתעניינת, שנוגעת, שמרגישה בעניין. אולי אפשר לחוש שמתוך מין רוגע כזה יכול להופיע הסמאדי. בגלל שהתודעה שלווה ומסופקת, אז היא פחות ופחות מפרשת. פחות ופחות מגיבה על. היא אחת עם מה שיש. ואיך האיכות הזאת שהיא לא מוסחת, שהיא במגע עם, פחות פרשנות, פחות תגובה, מאפשרת איזושהי יציבות. אי נרעדות. ספיישסנס. כן? יש מרחב כזה שהוא יציב, שיכול להיות עם. יכולים לראות אולי ברגע הזה שיש גם סמאדי וגם אופקה, שהתודעה פחות מבנה סיפורים. פחות מייצרת, פחות בונה. יש פחות מבנים. יש יותר פשטות. פחות דוקה. אז אלה שבעת אברי ההתעוררות שאנחנו מתחילים לפתח רגישות. שהם נוכחים וגם לומדים איך להזין אותם. כשאנחנו לומדים להרעיב קצת את האורחים, אנחנו לומדים להזין את האיכויות היפות, לטפח אותם, להשקות אותם. אני אסיים בדבריו של הבודה. כששבעה אברי ההתעוררות מטופחים באופן קבוע, הם מציליים ומשחררים ומובילים את מי שמתרגלת אותם, להפסקה מוחלטת של הדוקה, של הסבל. איזה שבעה? איבר ההתעוררות של תשומת הלב, הסקרנות או החקירה, החיוניות, השמחה, הרוגע, הסמאדי והיציבות הפנימית. כששבעה איברי התעוררות אלו מטופחים באופן קבוע, הם מציליים ומשחררים ומובילים את מי שמתרגלת אותם, להפסקה מוחלטת של הדוקה. אני אקח עוד דקה, לראות אם איזשהו איכות כזו נוכחת בשבילי.